טוב, שלום לכולם. אנחנו בפרק כ', הגענו עד פסוק למד ב' בפרק כ', ראינו שנשחזר קצת שהיו שני סבבים של מלחמה בין ארם לבין ממלכת ישראל, בין הדד לאחאב. בראשון היה מצור על שומרון ואחאב היכה בו את חיל ארם, ובתשובת השנה הייתה מלחמה באפק, וגם שם הוכה חיל ארם ובן הדד ברח לתוך העיר אפק, ולאחר מכן שריו יוצאים אחרי ש127,000 לוחמים מארם נפלו. שריו יוצאים ומבקשים חנינה, משום שהם שמעו שמלכי ישראל הם מלכי חסד, והדד ואחאב מתפעל ואומר, כן, כאשר הם אומרים עבדך ונדד אמר תחינה נפשי ומבקש חנינה, אז עונה אחאב, העודנו חי, כן, בהתפעלות כזו ושמחה, אחי הוא, כלומר הוא אומר שהוא עבד, והוא מעלה אותו לדרגת אח ומלך בן ברית. אני רק לא זוכר, קראנו עד רווח הפרשה אתמול? כן. קראנו עד פוש, קראנו עד רווח הפרשה. טוב. קראנו את למד דלת? טוב, בסדר. אז אומר הכתוב, והאנשים, דהיינו עבדי או שרי בן הדד, ינחשו, דהיינו הם חיכו לראות מה יהיה הביטוי, אילו מילים יצאו ספונטנית מפיו של אחאב, כדי להבין מה מצב הרוח ומזג האוויר. וימהרו ויחלטו הממנו. יש פה תופעה שראינו אותה כבר בתנ"ך, שאות אחת קופצת ממילה למילה. וימהרו ויחלטוה, צריך לקחת תהי אחורה, ויחלטוה ממנו, כן, לחלוט זה לקחת, לצמות, לצמות זה לכרות, לחלוט זה לקחת, אז ויחלטוה את המילה אחיהו ממנו. איפה ראינו כזאת תופעה? בספר שמואל, תחילת שמואל ב', ראינו כן, שמואל ב' פרק ה' פסוק ב', אתה היית מוציא והמביא את ה' האחרונה של היית, צריך צורת הקרי לוקחת להמוציא, אתה היית המוציא והמביא. אז אותו דבר כאן, אז זה הפעם היחידה בתנ"ך שמשתמשים בשורש חלט, שהוא בעצם שורש ארמי, לצמיתות, לחלוטין, אבל זאת המשמעות של צמיתה, קריטה וחליטה. מה? שמואל ב' פרק ה' פסוק ב'. אז הם ככה מהרו בנחש, נחש זה אומר איך שהוא יענה לי, זה אומר כך וכך. אני קצת מתפלא על שמייחסים את זה לנחש. נכון שעובדי עבודה זרה היו עובדים הרבה עם נחש, אם חתול שחור יבוא בדרך לבן הדד אז מצבנו לא טוב, ואם חתול לבן אז, או יונה לבנה אז כן טוב וכו'. אבל פה לכאורה למה זה נחש? ואומרים נראה איך הוא ידבר ולפי זה נבין לאן הרוח נושבת. נחש זה דבר שהוא חסר היגיון, שהוא דבר סגולי, אבל פה קשה לקרוא לזה נחש, לא יודע. אז הם חולטים את המילה הזו ממנו, ומיד הם עונים לו באותם פסים כדי שהוא לא יוכל להתחרט, ויאמרו, עכשיו הוא כבר לא עבד, לפני רגע הוא היה עבד, אחיך עלה לדרגת אח, אחיך בן הדד, הוא גם מרגיש כלפיך אחווה. אז הוא אומר להם, בואו, דיינו, תחזרו אליו וקחוהו אליי, לכו והביאו אותו אליי. ואז הוא יוצא מאחור ויצא אליו בן הדד, ואחאב מעלה אותו ללימוזינה של ראש הממשלה כדי להראות שהוא באמת שווה ערך אליו, ויעלהו על המרכבה. אז אתמול הכתרנו את אחאב בתואר השמאלני הראשון. רואים שאדם מתדרדר מבחינה רוחנית, אז גם מבחינה פוליטית הוא מאבד את האינסטינקטים הכי טבעיים, במקום שהיה משסף אותו כמו ששיסף שמואל את הגג, אז הוא עכשיו עושה איתו את הסכמי אוסלו, וסופו של אחאב להרג ביד בן הדד, וכך מגיע לו גם. זה אפילו לא עונש, זה תוצאה טבעית של מעשה הוא. ואומר בן הדד לאחאב כשהם במרכבה, כן, ויאמר אליו, וערים אשר לקח אבי מאת אביך אשיב לך. אנחנו לא מוצאים, לא מצאנו כתוב שמי היה אביו של אחאב, עומרי. אז לא מצינו שבן הדד האבא לקח מעומרי האבא ערים. זה לא אומר שזה לא קרה, נראה שזה כן קרה. מצינו שבן הדד האבא לקח מבעשה, כאשר בעשה צר על עשה ברמה, אז עשה שולח שוחד לבן הדד, ובן הדד עולה על ערי נפתלי, ואבל בית מעכה ועיון ודן, ומכה את כל ארץ נפתלי. אז יכול להיות שהכוונה לזה. אנחנו נראה בהמשך שאחאב יגיד, הידעתם כי רמות גלעדי שלנו. כלומר, יכול להיות שהיו כמה וכמה ערים שהרם באמת לקחו מממלכת ישראל, וזה לא נזכר מפורש. אז אומר, אני אחזיר לך את הערים האלה, וחוצות, חוצות זה שווקים, תשים לך בדמשק עם פטור ממס, כן, בתנאי מסחר מעודפים, כאשר שם אבי בשומרון. אז פה מפורש שאבא שלו הכריח את עומרי תנאי קניעה מסוימים, לתת לו תנאי סחר חופשי ממס בממלכת ישראל. ואז עונה לו אחאב, ככה מפרשים בסדרים פה, ואני, אומר אחאב, בברית אשלחך. כלומר, אם אחאב היה חכם, אני צריך להגיד לו, בסדר, קודם כל תחזיר את הערים, אתה בינתיים שבוי, אמנם אני מכבד אותך, אבל אתה בכלוב של זהב, אחרי שהערים יחזרו והחוצות יוקמו, אתה תוכל לחזור הביתה. אבל הוא אומר לו, אני מאמין לך, אני בברית אשלחך, זה אומר לו אחאב, והוא קוראת לו ברית, הם נשבעים זה לזה, ומשחרר אותו, וישלחהו, משחרר אותו. יש הבדל בכל התנ"ך ובעברית בין וישלחהו לבין וישלחהו. כן, לשלוח בבניין קל, שלח, וישלח זה שליחות. שאני אומר למישהו, תעשה, תבדוק משהו ותחזור ותאמר לי וכו' וכו'. לשלח זה לגרש. והיא בשלח פרעו את העם, בשורש, בפועל פיעל, לשחרר או לגרש, זה לשלח. כן, וישלח את היונה, אין שליחות בבעלי חיים, יש שילוח בבעלי חיים, הוא שחרר אותה, ואם היא לא תחזור, הוא לא ציפה שהיא תחזור אליו עם קצת מטעה, בגלל שזה מה שקרה, אבל הוא לא שלח אותה, כי לא שולחים בעל חיים, משלחים בעל חיים. וישלח השם בהם את הנחשים, ושלח השם בעם את הנחשים השרפים, זה שחרר אותה. עד עכשיו היה איזה הגנה ניסית, והוא משחרר. אז גם כאן הוא משלח אותו בברית, דיינו הוא פותר אותו, משחרר אותו.
זה הכנות שהוא על העורבים,
נכון, שהוא לא עשה שליחותו, בסדר, כי הוא לא התרחק, אבל זה שליחות במרכאות, הוא לא ביצע את תפקידו. אבל לנוח לא הייתה ציפייה שהוא יחזור, הוא אמר, אני אשחרר אותו, אם הוא לא יחזור, סימן שכבר אפשר לחיות, הוא יכול לנחות על איזה עץ או משהו.
מה אפשר לשים אחד בדמשק, זה משנה לומר
אותו? זה חוצות. מה זה חוצות? חוצות בשווקים, תוכל למכור בדמשק סחורה בתנאים מועדפים בלי לשלם מס. דיוטי פרי, כן, פטור ממע"מ, אני יודע מה, כמו שהיום באילת וכל המקומות כאלה. דמשק זה שייך לבן הדד, לא שייך לאחאב. זה עירו של בן הדד. הוא אומר, אני אתן לך אצלי למכור בלי לשלם מס, אתה תהנה מעודף, כל הסוחרים בדמשק משלמים מס ואתה לא תשלם מס. זה משהו אחר. כן, כן, בדיוק. כן,
זה גם מסתבר, אבל הם עשו את זה בדרך
של ניחוש. יכול להיות, כי הם היו רגילים כך.
כן, כן.
כי לא נחש ויעקב, אז זה מראה שאצל אומות העולם זה באמת היה לא תנחשו וכל איזה. אם הוא יגיד ככה, אז סימן שזה. אם הוא יגיד ככה, סימן שכך. טוב, בסדר. בואו נקרא עד רווח הפרשה הבא. אנחנו בפרק כף, פסוק למדהה. ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו בדבר אדוני יקני נא ממאן האיש להכותו ויאמר לו יען אשר לא שמעת בקול אדוני הנך הולך מיתי ויקחה וילך אצלו וימצאהו האריה ויקהו וימצא איש אחר ויאמר ויקהו האיש הכהו פצוע וילך הנביא ויעמוד למלך אל הדרך ויתחפש באפר על עיניו ויהי המלך עובר והוא ויאמר עבדך יצא בקרב המלחמה והנה ישר ויבא ויאמר שמור את האיש הזה אם יפקד יפקד ואת נפשך או חיכר כסף תשקול ויהי עבדך עושה הנה והנה והוא איננו ויאמר אליו מלך ישראל כן משפטיך וימהר ויסר את האפר מעלה עיניו ויקר אותו מלך ישראל כי מהנביאים ויאמר אליו כה אמר אדוני יען שילחת את איש חרמי ואית נפשך תחת נפשו ועמך וילך מלך ישראל על ביתו שר וזרף ויבוא שומרון. כן, ואיש אחד מבני הנביאים מתלמידי הנביאים, חז"ל אומרים שהוא איש האלוהים והנביא שהתנבא פעמיים לאחאב הצלחה. מה זה? כשהוא הכיר אותו. כן. נכון, תלמידי הנביאים, הוא עצמו כבר מתנבא מהנוהים אחר הנביאים הגדולים, אליהו ואלישע וכו'. נכון, ופה רואים שהם מרשים לעצמם קצת להרים ראש, כי כנראה שאיזבל נחלשה מאוד אחרי מעמד הר הכרמל ואחרי זה שהיא לא הצליחה לשים ידה על אליהו, ודיברנו על זה למה היא אומרת לו כעת מחר תבצעי, כנראה שבאמת היא לא הייתה בשיא כוחה, אז הם לאט לאט ככה מגיחים. אז הוא אומר לרעהו, כן, אומר אליו בדבר השם הכן הנה, הקדוש ברוך הוא אמר שתקע אותי ותפצע אותי וימאן האיש להכותו. הוא היה איש עדין ויפה נפש ולא רצה להרים יד על רעהו. אז הוא אומר לו, בגלל שלא שמעת בקול השם, הנך הולך מאיתי ויקחה האריה יטרוף אותך, כמו שראינו עם איש האלוהים שבא מיהודה לבית אל, נכון? שחזר בדרך ואכל בבית אל, וכמו שנראה לגבי גרי האריות, שהאריות היו אוכלים אותם, אז האריות היו תופעה די נפוצה בארץ ישראל. וילך מאצלו כן, מבחינת האזן יכול להיות, וילך מאצלו וימצאו האריה ויקהו, דיינו הרג אותו. העובר על דברי נביא חייב מיטה בידי שמיים, זה בדיוק מה שקרה לו. וימצא איש אחר, לא יודע אם הוא היה מבני הנביאים או שלא, אולי לא, יכול להיות שהוא היה ככה פחות איסטניס, לא אכפת לו אם אתה רוצה בכבוד. ויאמר הכה נינה, תקה אותי בבקשה, ויקהו האיש הכה ופצוע, כי הוא היה צריך להתחפש לפצוע מהמלחמה. אפילו לא אמר לו בדבר השם, כנראה הוא אהב להרביץ פשוט, הוא אומר יאללה למה לא. טוב, הוא ידע, הוא החליט לא לפנות לעוד בחור ישיבה, אלא הלך לאיזה בעל זרוע מהשוק. אבל כן, הנה אמר בכבוד. מה? וילך הנביא, הנה פה קוראים לו נביא, ויעמוד למלך אל הדרך, אחאב עכשיו חוזר כמנצח מאפק לכיוון שומרון, והוא עומד לו בדרך, והתחפש באפר. אפר זה לא אפר, אלא זה מה שחז"ל קוראים במשנה מעפורת. מעפורת זה סדין, כן, מעפורת הספרים וכיוצא בזה. אז הוא חובש את כל ראשו על עיניו, כאילו אפילו העיניים שלו מכוסות ולא רואים, כדי שהוא לא יזהה אותו. והיא המלך עובר, כן, כרכרת המלך עוברת, והוא צעק אל המלך עד שהמלך עצר את הכרכרה. ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה, והנה לכן אני גם פצוע. זה היה חלק מהתחפושת, הוא רואה שכל בגדיו, כן, המעפורת מוכתמת בדם. והנה איש שר מהקרב, איש חוזר מהמערכה, ויבא אליי איש ארמי, ויאמר, שמור את האיש הזה, את מופקד על שמירתו, אם יפקד יפקד, אם הוא יברח מידיך, והייתה נפשך תחת נפשו, דיינו אתה תימחר לעבד, כי דרכם של השבועים הייתה להימחר לעבדים, או בתור כנס אתה תשקול כיכר כסף. כמה שקלים יש בכיכר כסף? 3,000, כך כתוב בפרשת פקודי. ואילו בפרשת בחוקותיי שם לגבי ערכים, אז גבר בין 20 עד 60 הוא נדמה לי 50 שקלים ערכו. אז הוא כלומר הכנס פה הוא כנס עצום, פי 60 מערכו של עבד אתה תשלם, ואם לא אתה תמחר לעבד. כך אמר לי אותו כנראה מפקד בכיר שהפקיד בידי את השבוי. ואי עבדך עושה הנה והנה, הלכתי להכין קפה, רק שנייה קפצתי וכו', והוא איננו, נעלם. אומר אל המלך ישראל, כן משפטיך, אתה חרצת, מה אתה רוצה? אתה אמרו לך ככה וככה, התרשלת בשמירה, אז או עכשיו אתה נמכר לעבדות, או שתיתן כיכר כסף. והאב לא ידע שהוא חרץ את משפטו שלו, זה תרגיל כמו שנתן עושה לדוד המלך שם בחטא בת שבע, פחות או יותר, על האיש הרע, שכך וכך, לא בן מוות האיש, אמר לו, אתה האיש. וימהר ויסר את האפר מעלה עיניו, ויקר אותו מלך ישראל כי מהנביאים הוא. אז לכן אמרו חזל שזה אותו נביא שכבר התנבא אליו פעמיים. ויאמר אליו, כה אמר השם, עכשיו הנמשל, יען שילחת את איש חרמי מיד. איש חרמי זה האיש שהיה אמור להיות מוחרם, דיינו היה אמור למות, והוא היה בידך ואתה שילחת אותו מתוך היד. אז עכשיו אתה, והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו, כי גם קציני הצבא של אחאב צריכים למחות בו על הדבר הזה. מה פתאום אתה, מה התבוסתנות הזו מול האויב בן הדד. וילך מלך ישראל על ביתו, אל ביתו, שר וזעף, מצב רוח שלילי, ויבוא שומרונה. עכשיו אתמול הערנו על פסוק כ"ח, ויגש איש האלוהים ויומר אל מלך ישראל, ויומר, כה אמר השם, למה פעמיים? אז אתמול הסברנו שהוא היה צריך לעודד אותו כמה וכמה פעמים שלא יפחד מהרם, כי יחסי הכוחות היו בלתי שווים בעליל. אז הוא חזר ואמר לו, כה אמר השם, אני אתן אותם בידך, כדי שלא יתחלל השם שהם אמרו אלוהי הרים וכו' וכו'. חזל אומרים שהייתה פה עוד אמירה שלא נכתבה, והאמירה הייתה תקה אותו עד הסוף, כאילו, אז זה לא סתם שהוא פעל נגד ההיגיון, אלא הקדוש ברוך הוא אמר לו, תקה את בן הדד ואל תרחם עליו, ואחר פה נהג בניגוד לציווי המפורש, אז הוא גם כן עבר על דברי נביא, ולכן הוא חייב מיתה. אז הוא, כן, שר זה משורש שרר, זה לא משורש סור, אלא כמו בן סורר ומורה וכו', אז שר וזעף. יש אומרים ששר זה בלב וזעף בפניו, דיינו כעסו נראה על פניו, אבל הוא כועס על הנביא, הוא לא כועס על עצמו, הוא כועס על הנביא שאומר לו את הדברים, כמו שעוד נראה שזו דרכו של אחאב. שחזל דרך אגב אומרים שאותו איש האלוהים, אותו הנביא שכבר 3 פעמים מנבא אל אחאב, פעמיים לטובה ופעם לרעה, זה מיכאי הוא בן ימלא, שבהמשך נראה שאחאב אומר עליו שאני סנתיב, כי הוא מדבר עליי רק רע ולא טוב וכו'. אז כשהנביא אומר את האמת, אז זה מכביד, זה לא נעים לשמוע. טוב, זה לא יודע אם זה בילה להתחזק בדת. מלך ישראל, טוב, באמת זה קשה לי פה למה הוא נקרא מלך ישראל, אבל אולי הכוונה שלהפך, שהוא, פה זה במשמעות שהוא לא מילא את תפקידו כמלך ישראל. כשאומרים מלך ישראל והוא מתנהג בצורה כל כך טיפשית, אפילו לא קשורה לקלקולים רוחניים, זה פשוט, זה עיבוד מצפן
צבאי ומדיני וכל היגיון וכולי, אז תגמור אותו וזהו. נו, בוא נראה, זה יקרה, נראה שזה יקרה.
נו, אז מה? למה זה לא קורה?
כי זה לא הגיוני, כי שום מלך אחר עם אינסטינקטים טבעיים, שהאויב שלך עכשיו על הרצפה, תנטרל אותו, כמו שאומרים היום, לא? היום אומרים לו, אסור לגעת במחבל, ברגע שכבר הסכין לבד שלו אסור, תן לו להיכנס לכלא, להשתחרר בעוד שנתיים, הוא לא הספיק לרצוח מספיק אנשים, נכון? אז לא יוצא בזה. בריא בשם, הבריא עדיף, תוריד לו את הראש, הוא כבר לא עשה לך כלום, לא תוריד לו את הראש, אולי כן ואולי לא. כי זה חמור מבחינה, קודם כל ככה, אם באמת הנביא אמר לו את זה, כמו שחזל אומרים, אז זה חמור, כי אחאב לא ניצח במלחמה. הקדוש ברוך הוא ניצח במלחמה. הוא אמר, אני, כדי שהארם לא יגידו שאני אלוהי הארים ולא זה וזה, אז אם ככה, אם הוא הרמטכ"ל, הוא אומר לך מה לעשות, אתה חייל, אתה צריך לבצע, אז אחאב אין לך בכלל שיקול דעת. וגם אם נגיד שלא, אז סתם, זה באמת, זה התנהגות, כאילו, התנהגות כזו מתוסבכת היא משום מה רק בעם ישראל קיימת. כל גוי בר דעת, הוא שהאויב לזה, איך אמר הרב מוצפי, תחבוט את ראשו בקרקע עד שלא תישאר בו לחלוחית, ככה הוא אמר על זה, בסדר, זה גישה, אינסטינקטים בריאים, אז הוא בטוח לא יעשה כלום, אחר כך זה רק מראה, כאילו, לא סתם אני אומר שאחאב הוא השמאלן הראשון, כאילו שיהודי שמתרחק מהקדוש ברוך הוא, הוא נהיה יותר גרוע מגוי, כי הוא מאבד אפילו את את האנושיות הטבעית שגוי מבין, הוא מבולבל לגמרי, כבר הופך להיות גם מבחינה מדינית וצבאית ופוליטית, הוא לא מבין מה, כאילו, מחוות הם לא, במזרח התיכון הם לא עוזרות, אנחנו לא בגבול שוויץ, סקנדינביה וזה וזה, במזרח התיכון אתה צריך להיות חזק, אתה צריך להיות שיפחדו ממך, אם אומרים שמלכי ישראל הם מלכי חסד, זה ביטוי לחולשה, זה לא ביטוי, הם לא מעריכים את זה, הם מנצלים את זה, זה בדיוק ה... זה הבעיה, שהמנהיגים שלנו לא קוראים תנ"ך. אם היו קוראים תנ"ך, היו יודעים איך להתנהל גם. תנ"ך מלמד אותנו גם פוליטיקה, גם מדיניות. מה? מי קרא? בן גוריון. באמת לא היה פרייר. נכון, מבחינה זו הוא היה יותר טוב מהתבוסתנים של היום, שגם לא יודעים תנ"ך. זה נכון. בן גוריון אמר שהוא היה אתאיסט, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו את הארץ, כאילו הוא ידע לנצל את התנ"ך למה שהוא רוצה, אלוהים שהוא לא האמין בו, הנה מה אתה רוצה, כתוב פה, היה בזה מדרגה, היה חכם.
יש גם גויים, כל האירופאים שמשדרים, כל הערבים ש...
נכון, זה רוח ליברלית כזו, נכון, טוב. גם קולקלים שבגויים אנחנו נוהגים, נגיד ככה, רוח... אני קורא לה רוח המנית, לא הומנית, אלא רוח המנית. המניזם זה נקרא.
ובאמת גם לאחר, כמו שמול, זה סגיום טובים בהתחלה, זה הסתיים
בשמול... נכון, תמיד זה ככה. מדינת ישראל מנצחת במלחמה, ברגע, כן, תמיד הערבים מתקיפים, נגיד מלחמת יום כיפור, או מה שלא תרצה, הערבים מתקיפים בפתע, בניסי שמיים, חסדי חסדים, אנחנו מצליחים להדוף, ברגע שמתחילים להפסיד, הפסקת אש, רצים לאום, ישר מגיע פה זה וזה, אתה יודע כבר אתה... יש לך 24 שעות, 48 שעות להילחם, כי אחר כך סוגרים. למה סוגרים? אתה התחלת, עכשיו אני אקבע מתי מסיימים. כשנגיע לדמשק, אז נסיים וחצה בזה, אבל מפחדים לנצח, כאילו, בעיה. חזל אמרו שכאילו, דוד המלך, האמת זה לא חזל, זה שירת דוד, היום נעסוק קצת בפיקוד ומתה, אבל שירת דוד, שדוד אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהי. הכוונה, ככל שאתה יותר נקי חפיים מבחינה רוחנית, יש לך יותר עוז ותעצומות לשרש אחר כל הגרורות הסרטניות של האויב עד הסוף. ואם לא, אז לא. זה כאילו זה הבא תליה. טוב, בואו נקרא עכשיו דברי תורה הם סמוכים לעומת ההומניזם המאוד מרשים, כן, המרחם על אכזרים. נראה איך אחאב מתאכזר על רחמנים, שזה נבות הישראלי. זה גם כן מאפיינים שמאלנים. את האחים שלהם שונאים, ואת לערבים הם ילכו לעזור למסוק את הזיתים, אבל לא לאחים שלהם שגרים שם בגזרת יצהר וכו'. טוב, בואו נקרא עד סוף פסוק זין. כאילו זה מאוד, הניגוד הזה בהתנהלות הוא מאוד חורה.
ויחר דברים האלה כן היה לנבות הישראלי אשר בישראל אצל אחד אחד מלך שומרון וידבר אחד את נבות תנה לי את קרמך והיא לי לגן ירה כי הוא קרוב אצל ביתי ותנה לך תחתה אם טוב בעיניך אתנה לך כסף ויאמר נבות אל אחיו חלילה לי מאדוני מתיתי את נחלת אבותי ויבוא אחיו אל ביתו שר וזעף על הדבר נבות הישראלי ויאמר לא אתן לך וישכב על מיטתו ויסב את פניו ולא אכל לחם ותבוא אליו ותדבר אליו מזה רוחך שרה ואליך וידבר אליה כי ידבר אל נבות הישראלי ואומר לו תן לי את כרמך או אם חפץ אתה אתן לך כרם ויאמר לו אתן לך את כרמי ותאמר אליו אתה תעשה מלוכה לישראל קום אכול לחם ואיתם לבך אני אתן לך את כרם נבות הישראלי כן ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות היזרעאלי אשר יושב ביזרעאל. יזרעאל הייתה, ראינו כבר, מערי שכר בלב העמק שנקרא על שמה בסביבות עפולה של היום. וכרמו של נבות היה סמוך להיכל אחאב מלך שומרון. דיברנו על זה כבר, אחרי מעמד הר הכרמל, אחאב נוסע ליזרעאל ולא לשומרון. כנראה שהיה לו ארמון חורף בישראל, שומרון היא קרה, נעים לשבת בה בקיץ, אבל בחורף הוא עדיף לשבת בעמק. ועל פי זה שיערנו שעומרי היה מסחר, שעומרי ואחאב, כי הנה יש לו נחלה באחוזה בישראל. אז אחאב מדבר אל נבות שכנו, תנה לי את כרמך ויהי לי לגן ירק, אני צריך בשביל סלט עגבניות כל בוקר, כי הוא קרוב אצל ביתי. ויתנה לך תחתיו במקומו כרם טוב ממנו, אם אתה רוצה, ואם אתה רוצה, יתנה לך כסף, ולא כרם, מחיר זה. כרם זה לענבים. כרם זה לענבים. הוא רצה לעקור את עצי הענבים, או אם הוא לא הקפיד על כלאיים, אז לשתול את הירקות בין עצי הענבים, גם זה יכול להיות. אומר נבות אל אחאב, חלילה לי מהשם, כן, חולין הוא לי, בגלל יראתי את השם מתיתי את נחלת אבותיי לך. באמת הרמב״ם כותב בהלכות שמיטה ויובל לגבי חזרת קרקעות לבעליהן, שגם עד היובל אדם לא ימכור את נחלת אבותיו אלא אם כן הוא ירד מנכסיו וכו' וכו'. כאילו יש עניין שאדם לא ימכור מנחלת אבותיו אלא במקום הכרח גדול. נכון, אז יש משפט המלך, אתה שואל יפה, יש משפט המלך שם, כשהעם ביקש מלך משמואל, ששם כתוב שהוא ייקח כרמכם וזיתכם ייקח, זה בדיוק מה שעשה אחאב. אז בזמנו דיברנו על כך, לכן הפסוק פה מדגיש שהכרם היה בישראל ולא בשומרון. הכוונה, אחאב לא היה צריך את זה בשביל הארמון. אם אחאב היה צריך להרחיב את הארמון או לדאוג לסלט ירקות לארמון שבו מגיעים שגרירים מכל העולם וכו', אז במשפט המלך הוא היה יכול להפקיע את הכרם. אבל פה זה הייתה וילה פרטית של אחאב. אחאב לא יכול כאדם פרטי להפעיל את משפט המלך, ולכן נבות אולי עשה דבר לא חכם, אבל בכל אופן הצדק היה איתו, הוא לא היה מוכרח, ואחאב גם לא יכול היה להפקיע על פי משפט המלך לצרכים פרטיים את כרמו של נבות. זה לא שאסור, אני לא יודע אם הוא נהג פה בחוכמה,
כן, יש הרבה פסוקים, יראה את השם בני ומלך, ועוד כמה פסוקים, בעיקר אצל שלמה, שהוא עצמו היה מלך. אבל בכל אופן, זה הנהגה לא טובה. יש מדייקים פה, שהוא אמר לו, חלילה לי למכור לך, לכל אחד אחר יכול שאני אמכור, אבל אתה משומד שכמוך עובד הבעלים וכו' וכו', תשכח מזה, לך, לך, וזה מה שכך הרגיז את אחאב. אז אחאב בא לביתו שר וזעף, כמו שראינו לאל, שר זה משורש שרר, דהיינו מהומה בתוכו, והזעף ניכר על פניו, על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, שאמר לו, לא אתן לך, הנה עוד פעם ההדגשה הזו, לא כתוב לא אתן, לא אתן לך את נחלת אבותיי, והוא שוכב על מיטתו, עושה ברוגז כזה, ומסתובב אל הקיר, ולא אוכל לחם, שזה סעודה.
הוא לא זוכר מה שאמר לו, חלילה לי מהשם, הוא לא רצה לתת לי, גם לאיזבל הוא לא אומר.
הוא לא אמר בכלל נימוק, נכון?
הוא לא נתן לי.
נכון, הוא מתעלם מהשיקול שאדם לא מוכר מנחלת אבותיו, הוא לא מביא את ההנמקה של נבות, מה שגורם לאיזבל מבחינתה לדון אותו כמורד במלכות, נכון?
אבל זה לא
אחר מה?
זה פה
לא, אבל זה מה שהכתוב אומר, מה שאחאב חושב, למה הוא חסר מצב רוח, שלא ייתן לך את נחלת אבותיי. טוב, דווקא פה כן יש נימוק, אם כי לא כתוב חלילה לי מהשם, אבל בהמשך אין שום נימוק, לאיזבל הוא לא יגיד שום נימוק, הוא עושה לי דווקא, הוא אומר לה. דרך אגב, מיטתו פה זה לא חייב להיות בחדר המיטות, זה יכול להיות המיטה שמסבים עליה לאכול, אז הוא יושב בחדר הסעודה ומסב את פניו אל הקיר ועושה צום. אז בא אליו איזבל אשתו ומנסה לפייס אותו, מזר רוחך שרה, כן, סוררת, ואינך אוכל לחם. אז הוא מספר לה, כי אדבר, היינו בהווה מתמשך, לא פעם אחת ולא פעמיים, בכל פעם שאני, כאשר אני מדבר אל נבות הישראלי ומבקש ממנו למכור את כרמו תמורת כרם אחר או תמורת כסף, כן, כי אדבר, כאן אתה רואה שזה לא דיברתי, אלא כאשר אני מדבר, דיינו כמה וכמה פעמים, בהתחלה כנראה אחאב חשב נוסיף עוד כסף, הוא רואה שלא, זה משהו עקרוני, הוא לא ימכור לו, והוא אומר לי, לא אתן לך את כרמי, ופה באמת אחאב לא מביא את ההנמקה, אז אומרת לו, איזבל אשתו, כן, אתה תעשה מלוכה על ישראל, היא ככה, עכשיו תראה לו מי הגבר במשפחה, היא מלגלגת עליו קצת, ואומרת לו, איזה מין מלך אתה? אתה נהיה ברוגז מהבית התיאבון בגלל שהוא לא רוצה למכור לך. קום אכול לחם ויטב ליבך, מצב רוח טוב, אני פה המלכה, אני אתן לך את קרן נבות הישראלי, אתן לך חינם אין כסף, כמו שבאמת קרה. אז בכל אופן אפשר לראות שעם כל הגריעות של אחאב, הוא לא העלה בדעתו לעשות מה שאיזבל עשתה ככה, היא אומרת לו, מה הבעיה? בוא תראה איך מתנהג מלך אמיתי וכיוצא בזה. רואים שבכל אופן אחאב, זה נכון שאשתו הסיתה אותו הרבה, והוא לא מיחה בידה, ולכן זה נחשב על שמו העונש, אבל מכל מקום הוא לא היה הגורם האקטיבי פה, אלא איזבל היא שעומדת מאחרה.
הוא היה ראש
השלס מעניין, יתקו את הידור. טוב.